כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
שלום, לילה טוב, מה שלומכם, איזה התרגשות. פעם ראשונה שלי באיזשהו פורמט של רדיו. אז שלום לכל מי שצופה, אני מאוד מאוד מתרגשת, סביר להניח שתשמעו את הנשימה שלי בתוך המיקרופון, שזה אדיר בפני עצמו לשמוע את הנשימה כל רגע, זה משהו מיוחד. אז שמי מור טולדנו, ובעצם העיסוק שלי כרגע הוא, כרגע, אני אומרת כרגע, תכף תבינו למה, אבל אני מאמנת עסקית תודעתית, ואני מלווה נשים עצמאיות לתודעה עסקית גבוהה ולשפע, שזה אחד מהמשימות הגדולות בעיניי. ואני אומרת כרגע, כי הייתי משהו כמו 14 שנים מעצבת פנים, ובאיזשהו שלב בחיי החלטתי שאני עושה איזשהו סוויץ' שתכף אני אספר לכם עליו. אבל בעצם התוכנית הספציפית הזאת מבחינתי אני רוצה להקדיש אותה לנשים עצמאיות שככה עוברות איזשהם תהליכים של תקיעות או קושי להעצים את העסק או איזשהם פחדים שמלווים את העצמאות הזאת. ובעצם כל השעה הזאת הולכת להיות מוקדשת לנשים, נשים ש עשו את זה או עושות את זה או בדרך לעשות את זה. אני אביא לכם סיפורים מהקליניקה, אני אביא לכם את הסיפור האישי שלי, אני אדבר איתכם על חוסר מיקוד, על בלבול, על פסיביות, על פחדים. אני אראיין בהמשך נשים מכל מיני סוגי המקצועות שספרו על הפאק-אפים שלהם וגם על ההצלחות ואיך זה קרה ומה עבד ומה לא עבד. ותיהנו גם מהמון מוזיקה טובה. המוזיקה שאני בוחרת עבורכם לשעה הזאת היא מוזיקה של נשים או על נשים, אז יהיה מאוד מעניין. וזהו, אתם ברדיו החברתי הראשון, כנסו לפייסבוק שלנו או לאפליקציה ותמשיכו לעקוב אחרינו. ואני רוצה ככה לפתוח בשיר ראשון כדי להרים את האנרגיה, שנקרא רק החיים. וואי 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 וואי, זה אנרגיה של ערב כזאת, טובה. טוב, אז אני אתחיל ואני אספר את הסיפור האישי שלי, כדי שתבינו על מה, איך, על מה אני הולכת לדבר היום, שבעצם השיחה היום הולכת להיות על מהות ומשמעות עסקית. איך מוצאים את זה, איך זה קורה, מה עושים עם זה, איך זה מרגיש בגוף, איך אנחנו יודעים שאנחנו בייעוד שלנו, וכל הדברים הנחמדים האלה. אבל אני אתחיל מהסיפור האישי שלי, כי בעצם הוא משקף את מה שאני הולכת לדבר עליו. אז מתוך, אני 15 שנה עצמאית, מבטן אימי אפשר להגיד, ולא סתם אני אומרת מבטן אימי, כי אחד הכלים המדהימים שאני משתמשת בהם זה שיטה שנקראת ריקולילינג, ובעצם הריקול אוסף את הסיפורים השושלתיים שלנו, של ההורים שלנו ושל הסבא והסבתא שלנו, שגורמים לנו להיות מי שאנחנו היום, ולפעמים גם בהצלחות וגם בחלקים הפחות טובים. אז ככה באמת אפשר להגיד שאני עצמאית מבטן. ו-15 שנה אני מעצבת פנים. ב-12 שנים הראשונות אני עברתי מיליון גלגולים בתוך העצמאות העסקית שלי, והייתה מין רכבת הרים כזאת, לא כיפית במיוחד, מצד אחד הצלחות מאוד גדולות, מצד שני גם הפלות רגשיות מאוד מאוד גדולות, ובעצם עסקתי גם במסחרי וגם בפרטי וגם במסעדות וגם ברים וגם חנויות, והייתה לי שותפה ושיתופי פעולה למיניהם, אבל ככל שגדלתי והתעצמתי, משהו בפנים כזה היה באיזה מין חוסר שקט כזה, והתחלתי להרוויח יותר ועוד פעם, והלקוחות נהיו לקוחות כביכול טובים יותר, אבל משהו בפנים היה לא רגוע. ואז נכנסתי להיריון עם הבכורה שלי, עם לילי, והיה לי סביב פרויקט קשה כזה, ואמרתי, אין מצב שאני הולכת לעשות את זה, וגם להיות אימא במשרה מלאה ועם נוכחות, ולא כזאת שבטלפונים כל אחר הצהריים. ופרקתי שותפות שהייתה שותפות נפלאה, וניקיתי שולחן, ואמרתי לשותפה שלי, לשום היקרה, אמרתי לה, שמי, לא יודעת מה יהיה, אני לא יודעת אם אני אחזור, אני לא יודעת לאיזה פורמט אני אחזור, קחי בחשבון שהדרך פתוחה והכל מכתוב, ונראה איך נתראה בסיבוב הבא. ובאמת ילדתי, ואחרי שילדתי ככה שאלתי את עצמי שוב מה אני רוצה, היו לי עוד כמה פרויקטים של עיצוב, ושאלתי את עצמי ככה, מה את כל כך טובה בו עוד? חוץ מעיצוב, כי עיצוב זה היה משהו שהגדיר אותי, זה היה משהו שתמיד ידעו שמור היא מור המעצבת, ובבית ספר הייתי ועדות קישוט, ובצבא זה תמיד היה איתי, ומן הסתם אחרי שנקר, אני בוגרת שנקר, תואר ראשון. ומתוך המקום הזה, שהוא קצת תלוש באיזשהו מקום, כי זה גם לידה ראשונה, וגם פתאום אני סוגרת את הבסטה שהיא הזהות שלי והמהות שלי, שאלתי את עצמי ככה, מה אני ממש ממש טובה? והתשובה הראשונה שקיבלתי זה להקשיב, אני יודעת להקשיב טוב מאוד לאנשים, ובאופן טבעי גם הרבה מאוד אנשים התחברו אליי ושאלו אותי תמיד את הייעוצים שלי, או מה אני אומרת, או מה אני חושבת, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת ללמוד טיפול רגשי, ופסיכולוגיה לא היה מבחינתי על הפרק, אמרתי, אין מצב שאני נכנסת לכמה שנים עכשיו ארוכות וסזיפיות, ואני מוכנה לשים את הצורך שלי במצטיינת שלי בצד, כי הייתי מצטיינת שנקר, והייתי מצטיינת בצבא, ביחידה מאוד בחירה, והחלטתי שאני שמה את זה בצד, ואני הולכת לפי מה שעושה לי טוב. ואז חברה סיפרה לי על אימון בשיטת סאטיה, שיטה נפלאה, 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 והחלק שאני ככה הכי חיבקתי והכי עטפתי מתוך הלימודים, יש הרבה רבדים, זה פילוסופיה שלמה, זה שיטה מדהימה, אבל החלק שאני חיבקתי בממש ככה חזק חזק, זה היה עבודה עם הגוף, זה שבעצם לכל מפגש אנושי שאנחנו חווים, וגם לאו דווקא מפגשים אנושיים, יש לנו, קורה לנו משהו בתוך הגוף, והוא מזיז אותנו, והוא מאיר אותנו, והוא מפעיל אותנו, וכשאנחנו בתקשורת עם המערכת הפיזיולוגית הזאת, אז קורים דברים נפלאים, וגם אם מתחילים לשים לב למה שקורה בתוך הגוף, אז אנחנו יכולים גם לאזן אותו, ואנחנו גם יכולים לחיות חיים חופשיים יותר. ואז פתחתי קליניקה בתחילת הדרך האימונית שלי, ואגב אני ככה אשים בסוגריים שכל הסביבה שלי הרימה גבה, מה וזה ומה את עושה וכל כך הרבה שנים וניסיון וותק ואת מוכרת והלקוחות והספקים והידע של הצוורת, כולם מאוד מאוד חשבו שדי החלקתי על הראש, ובאמת לא ידעתי לאן הדברים האלה הולכים לקחת ואיזה כיוון הם הולכים לקחת, אבל משהו בבטן ממש ממש הציק לי ואמר לי, לכי על זה ולכי על זה ולכי על זה. ומי שמכיר אותי יודע שאני בדרך כלל עושה את מה שמרגיש לי בבטן, וזה מה שעשיתי. ואז כשפתחתי את הקליניקה בהתחלה, אז התחלתי לשים לב ששיחות מסוימות עם אנשים מפעילות את אותם אזורים בגוף. זאת אומרת, שיחה למשל על כסף מפעילה את הידיים, יש איזה מין חוסר נינוחות בידיים כזה, איזה מין כזאת הצקה כזאת, ושיחה נגיד על אבא מעוררת משהו באזור הראש, וכולי וכולי. זאת אומרת, זה היה גורף לכולם, ואז אמרתי, אוקיי, זה לא מקרי, לא יכול להיות שזה ככה עובד, והלכתי וחקרתי את זה עוד יותר, ולמדתי עוד שיטה שנקראת ריקולילינג, מה שנתתי לכם קצת הסבר בהתחלה, אבל הריקול בעצם חיזק לי את זה שמחלות ודפוסים, שנכון יש תמיד דברים כאלה שחוזרים על עצמם בחיים, נגיד אם זה בחורה רווקה, תמיד נופלת על גברים מסוימים, אם זה קושי עם כסף, אם זה מחלות גנטיות, אני אומרת מחלות גנטיות במרכאות, כי בעצם גם המחלות שלנו מועברות על ידי טריגר רגשי, שגורם להם לפרוץ, ואם אנחנו מחזיקים בסיפור שלנו לשושלת איזה שהם אותם קונפליקטים רגשיים, אז סביר להניח שזה יתפרץ גם אצלנו. ואז איחדתי את כל הכלים, ועוד הוספתי לזה גם את ה-NLP שלמדתי עוד מימי שנקר, וגם ימימה, וגם תקשור, ולקחתי את הכל, את כל המידע הזה שאספתי, ופשוט יום אחד כזה הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, אספת כל כך הרבה ידע, למדת כל כך הרבה כלים, את טובה במה שאת עושה, למרות שעדיין היה את החוסר ביטחון של הצעירות, ואמרתי, אני חייבת להתחיל להפיץ את הידע הזה הלאה, כי חבל לשמור אותו לעצמי, ומה שאני אומרת תמיד למתאמנות שלי או למשתתפות בקורסים שלי, זה שאם את שומרת את הידע שאת יודעת לעצמך, אז את קמצנית, ואת קמצנית על השפע שלך, ואת קמצנית על הנתינה שלך, ועל הכלים שלך, ועל היכולות שלך, וזה בזבוז לאנושות, כי אנחנו בעצם צינור שמעביר ידע וכלים, כל אחד מאיתנו הגיע כדי להעביר את המשהו הזה שלו, וזה בעצם נקודת התפנית העסקית שלי כמאמנת, ששם בעצם סוג של צברתי את האומץ לקחת את כל הכלים האלה ופשוט להעביר אותם הלאה, ולמי שזה ייגע זה ייגע, ולמי שזה לא ייגע זה לא ייגע, וזה גם בסדר. ואז פתחתי סדנאות וקורסים, ואני אני מרצה לתודעה, ואני מלמדת, אני מתמחה בשפע גם כלכלי וגם פנימי. וזהו, אז כל מה שאני עושה היום הוא בעצם עבודה עם נשים עצמאיות, וזה אני, עוד דבר שאני רוצה לחדד זה שזה הגיע ללשכה שלי. בהתחלה אימנתי את כולם, אימנתי בני נוער, אימנתי גברים, אין לי איזה אג'נדה נגד גברים, אני בעד כולם, אבל ראיתי שיש קושי מאוד 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 גדול לנשים להרים עסק, והבנתי את הקושי הזה, ואמרתי, אני עכשיו מפתחת שיטה משלי, מתוך ארסנל הכלים שלי, ואני מתחילה להעביר את הידע הזה הלאה. אז זה ככה עליי, תכף אנחנו נתחיל להיכנס לבעצם איך מוצאים את הייעוד ואיך יודעים שאנחנו בייעוד שלנו או אנחנו מממשים את עצמנו, ואם יש רק ייעוד אחד או רק משמעות אחת, וכל הכיף הזה יגיע אחרי השיר הבא של להקה של נשים מדהימות של איווה, ונדבר עוד מעט, תהנו. טוב, אז אנחנו נמשיך. אז ככה, אני רוצה להתחיל לדבר איתכם בעצם על למה זה כל כך חשוב, למה לעבוד ולמצוא את הייעוד שלנו הוא סופר קריטי גם להצלחה שלנו. אז מבחינתי הבסיס לעסק מצליח הוא עסק שעובד דרך הייעוד שלכם. זאת אומרת, כל השאר הוא תוצר לוואי של משהו שאתם נותנים, עושים או מרגישים שאתם באיזושהי שליחות. יש מחקר של איגוד התאחדות הפסיכולוגים האמריקאית שחקר ככה מה 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 קורה לאנשים שהם בייעוד שלהם ובמשמעות שלהם. והוא גילה המחקר הזה שזה משפיע על ה-well-being שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש משמעות הרבה יותר גדולה, ואז החיים שלנו נראים יותר מלאים. יש פרופורציות אחרות לקטסטרופות, לדרמות, הכל מתחיל לקבל איזשהו להתכנס לאיזשהו משהו כזה זורם, למשהו שהוא מוביל אתכם גם לשפע. ובעצם אני רוצה לתת לכם שני טיפים על מה זה לא ייעוד ומה זה כן ייעוד, ותתחילו לגבש בעצמכם, אני אדבר הרבה בלשון נקבה, אתם תתחילו ככה לגבש לעצמכם האם אתם כן או לא, ותיקחו בחשבון שייעוד הוא הרבה פעמים גם יכול להשתנות עם החיים, יכול להיות שלאיקס זמן היה לכם ייעוד מסוים, ובאיזשהו שלב בחיים הייעוד הפך להיות משהו אחר, וזה גם בסדר, אבל ההקשבה פנימה היא הקריטית ליצירת המימוש שלכם. אוקיי, אז מה זה לא ייעוד, אוקיי? לא, זה לא מה שאת עושה, זה לאו דווקא העיסוק שלך ולאו דווקא התחביב שלך, אוקיי? זה נורא נורא משמעותי, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהתחביב שלנו הוא זה שהוא הייעוד שלנו. זה לא בהכרח, צריך שנייה רגע להבין אותו. הדבר השני שהוא לא ייעוד זה לא משימה. אני לא יוצאת, אני לא קמה בבוקר ואני אומרת, טוב, אני הולכת עכשיו לכבוש את העולם ולהציל את היהודים משואה נוספת, זה ממש לא זה, זה משהו שהוא הרבה יותר נינוח, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלב, זה משהו שהוא מגיע בזרימה. הדבר השלישי שהוא לא הייעוד, זה לא משהו שמישהו אומר לכם לעשות או להיות. זאת אומרת, ברגע שאתם מקבלים משימה או פקודה, או מי אני צריך להיות, או איפה אני צריך להיות, או מה נכון שצריך להיות, זה ממש לא בהכרח הייעוד שלכם. עכשיו אני אעבור למה כן. אז הייעוד, חלק מהסממנים שלו, זה למשל, איך תדעי שזה כאילו הייעוד? למשל, אם את חושבת על משהו שאת עושה טוב. זאת אומרת, אם את חושבת על משהו שאת עושה טוב והוא עושה טוב, לך בעיקר, סביר להניח שיש פה איזשהו ניצוץ של ייעוד ואיזשהו ניצוץ של משמעות. אתם יכולים בינתיים לכתוב לי שאלות ואני אנסה להגיב ככה במקביל לגבי הניצוץ הזה. אוקיי, אם יש לכם משהו שזה יכול להיות, אגב, נגיד איזשהו נתח קטן מהחיים ולאו דווקא העבודה עצמה, לפעמים יש שליחות מאוד מאוד גדולה שהיא לאו דווקא בתוך המקצוע. הדבר השני שאמרתי אותו קודם, על מה זה כן ייעוד, שייעוד זה כן משהו שעושה לך טוב. חד משמעית, אין פה ספק. אם עושה לך טוב, כנראה שיש לך שם איזשהו ייעוד ואיזושהי משמעות, וכדי שתפחי את זה, וכדי שתמנפי את זה, ותשימי את זה ככה לנגד עינייך. והדבר השלישי בעיניי שמסמל לייעוד ומשמעות, זה בדרך כלל איזשהו משהו שריפית את עצמך בחיים, או שהצלחת לרפא אנשים אחרים. למשל, נגיד אצלי, למשל, היחסים עם הכסף שלי בדרך כלל היו על הפנים, בלשון המעטה. שנים תמנתי את ראשי בחול לגבי הכסף שלי, לפתוח את האפליקציה של החשבון בנק או בכלל להיכנס לזה, זה היה מבחינתי משימה בלתי אפשרית. וצלחתי אותה והצלחתי לעשות את זה עם עצמי ולנהל את החשבונות שלי ולנהל את הזמן שלי ולנהל את הכסף שלי ולעשות תכנון עתידי, והיום אני עושה את זה עבור אחרות, וממש זה סוג של שליחות שהוא עברה אליי שקיבלתי אותה מה שנקרא במתנה. וזה יכול להיות גם מישהי שלמשל הצליחה לרפא את הגוף שלה באיזושהי צורה. נגיד אתם מכירים את סיפורים על נגיד רופאים שאיפשהו אי שם בזמן קרה להם משהו מאוד מאוד קריטי בגוף, קרה להם משהו נורא נורא משמעותי בגוף, שאיזשהו רופא ריפא אותם, או שקרה להם איזושהי טרנספורמציה סביב משהו הפיזי, ואז הם הופכים להיות השליחים ואלה שמרפאים אחרים. אז תיקחו את זה גם כן כאיזשהו סממן למה נכון לי ומה מדויק לי. תסתכלו על המקומות האלה שאתם ריפיתם את עצמכם ואת אחרים, ותתחילו לטפח אותם. הדבר הבא שאני אדבר עליו זה איך זה בא לידי ביטוי בעולם הגדול. העולם הגדול מבחינתי זה החיים שלנו. והשאלה המרכזית שהייתי מציעה לכם ככה לשאול את עצמכם, זה מה המשימה או מה התפקיד הזה שבאתי למלא בעולם.
מה זה הדבר הזה שאני חושבת או שמרגיש לי שאני צריכה להעניק או לתת הלאה או להעביר הלאה או לחזק אחרים. ואגב, זה לאו דווקא בריפוי, אלא זה גם יכול להיות, גם כמעצבת פנים הרגשתי שליחות מאוד גדולה ומשמעות מאוד מאוד גדולה, כי הרגשתי שאני משפיעה בצורה משמעותית על אחרים, ועל איך שהם מתנהלים ומתהלכים בתוך הבית שלהם, שעיצוב זה משהו שמשפיע על הנשמה שלך, ומבחינתי זה גם היה איזשהו משמעות עבורי לתת למען אחרים. אתם מוזמנים לכתוב לי פה ולשאול אותי שאלות. אני רוצה לתת לכם סיפור מקבוצות האימון שלי על מישהי שהגיעה אליי ואמרה לי, היא מעצבת פנים, והיא אמרה לי, אני לא מוצאת את עצמי כבר וקשה לי והכל נורא הולך בתקוע כזה, וכל פעם אני מתקדמת 5 צעדים קדימה ו10 צעדים אחורה, ואני לא יודעת כבר מה קורה, ותעזרי לי בעסק. ואז זה היה לפני שהתחלנו את הקורס, ואז אמרתי לה, תראי, אני לא יכולה לדעת מה תהיה התוצאה של התהליך שתעברי. יכול להיות שתחליפי מקצוע בכלל, או שתחליפי כיוון בכלל, או שתמשיכי בכיוון הזה, אבל באיזושהי נישה אחרת. ובואי נראה מה הדברים, איך הדברים מתגלגלים ואיך הדברים קורים. ובאמת זה מה שהיה, וכשסיימנו את 12 המפגשים של הקורס, אז היא לקחה, במקום להיות מעצבת, היא רצתה לפתוח בית קפה, ובמקום לעבוד סזיפי ולהילחם בפרויקטים שלא מגיעים, היא לקחה נישה של סידור ועיצוב חנויות, ויש לה שם פריחה ויש לה שם שפע, והדברים עובדים קצת יותר במהירות, יותר בפשטות, פחות במלחמות, וזה מה שקורה. כשאת מתחילה לנקות את כל הרעשים מסביב על הצריכים, ולמדתי, וצברתי, ומה אני אעשה עכשיו, ומה נכון לי עכשיו, וכל הרעשים האלה שלא מוסיפים, אלא רק מתכנסת יותר פנימה, אז את מקבלת את התשובות הנכונות והמדויקות. אז אני עכשיו רוצה לעבור לעוד איזה שיר נחמד, ואחריו אני אספר לכם או אגלה לכם איך אתם יכולות לגלות את הייעוד שלכם על ידי כמה כלים ושאלות פשוטות. אז אנחנו עוברות לשיר מיוחד במניו. אז בזמן שאתם שומעים את השיר הקסום הזה בעיניי, אני פה מקשקשת עם איזה בחור נחמד, והוא ככה נתן לי איזה כמה נקודות לדייק. אחד, כשאמרתי שזה לא בהכרח התחביב, וזה באמת לא בהכרח התחביב, זה יכול להיות התחביב, אבל זה לא בהכרח. וכן, זה מצריך איזושהי תשוקה מאוד מאוד גדולה למשהו הזה. זאת אומרת, חייבת להיות איזושהי בעירה פנימית כזאת שאומרת, יואו, אני כל כך אוהב לעשות את מה שאני, כל כך אוהבת לעשות את מה שאני עושה, גם אם זה במינון מינורי או ממש קטן, וגם אם זה כזה למגירה או רק לעצמי, זה יכול להתחיל ממש במינונים של קטן, קטן, קטן. וכשמתחילים לדבר או לנהל איזושהי מערכת יחסים עם עם הייעוד שלנו, עם המשמעות שלנו, אז זה לא מתחיל בבום, זה מתחיל בטפטופים כאלה, ופתאום עוד משהו נפתח, ופתאום עוד משהו מצטרף לזה, ופתאום מישהו אומר לכם משהו על זה, ומחבר אתכם לאו, ועוזר לכם עם האו, ועם הזאתי, ואז פתאום לאט לאט לאט, זה כמו איזשהו נבט, שאתה שותל באדמה ואתה משקיע בו ואתה אוהב אותו ממש, ואז לאט לאט הוא נותן לך את העלים הקטנים, ופתאום אתה רואה קצת אותה, את הגבעול, והוא לאט לאט צומח וצומח, אבל כן צריך הרבה סבלנות, וכן צריך להתייחס אל הדבר הזה ולטפח אותו ולתחזק אותו ולשים אותו ככה בפוקוס. אז תודה. ועכשיו אני רוצה לתת לכם את התרגיל הזה בעצם, התרגיל למציאת הייעוד. אז אחד, השלב הראשון בעיניי לפני הכל, זה לקחת כמה נשימות עמוקות כאלה, לשים את עצמכם באיזושהי פינה בבית, בים, איפשהו שנעים לכם, ויש לכם שקט, יש לכם שקט מהסחות הדעת, ולקחת כמה נשימות, להרפות את האפפיים, ולאזן רגע את הגוף, ואז מתוך המקום המאוזן של הגוף, להעלות את השאלה, מה המשמעות שלי בעולם? או מה המטרה של שמה באתי? כמו מנטרה. לחזור את זה. עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל הזמן לחזור לנשימה ולמנטרה. לנשימה ולמנטרה. מה השליחות שלי? מה הייעוד שלי? מה המטרה שלי בעולם? ואז עוד פעם, לעשות נשימות. ולא לתת לזה ללחוץ, אלא ממקום מאוד רפוי של, של נינוחות כזאת, ולתת למחשבות לעלות, ולתת למחשבות להגיד לכם כל מיני רמזים. לפעמים כשאנחנו לא מתורגלים באיזושהי מדיטציה או באיזושהי ישיבה שקטה כזאת, אז עולות גם התנגדויות מחשבתיות של נו, אני צריכה עכשיו לקבל תשובה, נו, עכשיו אני צריכה לדעת מה, למה לא עולה לי, למה כן עולה לי. להניח למחשבה הזאת, להתכנס עוד פעם פנימה לתוך הנשימה, לתוך הגוף, ולהעלות את השאלה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני מבטיחה שגם אם לא תקבלו את התשובה באותו רגע, ברגע שתעצמו את העיניים בלילה ותתעוררו בבוקר, הסביר להניח שמשהו יקרה. ואז הדבר הבא שמחובר לזה, זה שאתם תתחילו לקבל איזה סימנים במציאות, שזה נקרא סימני ייעוד, והסימנים האלה במציאות זה כמו תחנת רדיו, שפתאום עולה איזשהו שיר כזה, ואתה אומר, יואו, זה בא לי טוב. כאילו זה אומר משהו, וזה בדיוק ככה, זה יכול לקפוץ לכם ברדיו, זה יכול לקפוץ באיזה שלט חוצות פתאום שמוסר לכם איזשהו מסר, וזה יכול להיות בפיד במדיה החברתית, וזה יכול להיות פתאום איזו הודעה שמישהו שלח. הרעיון בהתכנסות פנימה זה להיות פתוח לכל המסרים האלה שאנחנו לרוב במהלך היום יום שלנו נוטים אפילו לא לשים לב אליהם. אלא ללכת לידם ואפילו לא להקשיב להם. אז אני מציעה שבאמת מתוך ההתכנסות הזאת פנימה והתרגול הזה של הנשימה ושל המדיטציה, גם בחוץ, בעולם החיצוני, להיות פתוח למסרים האלה ולמה שיגיע, וכמובן להגיד כן לכל דבר, לא לסרב לשום דבר, ולטרוף את החיים. החלק השני, התרגיל השני שאני אתן לכם בשביל לזהות את הייעוד, זה לעשות איזושהי רשימה של תחומים שאתם גם טובים בהם וגם מעניינים אתכם. אם למשל אני אקח את זה על עצמי, אתם יכולים לשתף אותי גם, אבל אם למשל כשלמדתי בשנקר אז למדתי את הימימה ואת התקשור ואת ה-NLP, אז זה היה שם, זה לא סתם הלכתי ולמדתי את זה, יש איזה איזשהו משהו שידעד כבר מבפנים מראש וככה דפק על חלוני ורק חיכה להבשלה שלי כדי שזה יצא החוצה. אז אותו דבר גם אתם, תעשו ממש רשימה של כל התחומים האלה שאתם, שמעניינים אתכם ונוגעים בכם ומרתקים אתכם, ותשימו את זה מול העיניים ותסתכלו על זה ותגידו מה יש שם שהוא קשור למשמעות שלי או לייעוד שלי או לשליחות שלי. הכלי נוסף שאני יכולה לתת לכם זה מתוך אותם תחומים או תחומי עניין, זה איפה הכי קל לי. כי לרוב הייעוד שלנו והמשמעות שלנו באה עם איזושהי קלות. אין שם סזיפיות, אין שם מאמץ, אין שם מאבק. זה לא בהכרח אומר שאין לי שם אתגרים, אבל זה כן מגיע באיזושהי נינוחות, באיזשהו שקט פנימי כזה, גם עם המון תשוקה. וגם הרבה פעמים עם איזושהי אתגרים צמיחה כאלה, למשל כמו להגיע לכאן לשדר תוכנית רדיו לראשונה בלייב. אז זה לא שזה לא יפחיד או יאתגר אתכם, אבל עדיין זה לא משהו שמשתק אתכם. הדבר הרביעי שאני רוצה לתת לכם זה לעשות רשימת דברים שאתם מאוד 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 אוהבים לעשות. אוקיי? משהו שאתם מבחינתכם, גם אם יעירו אתכם ב-4 בבוקר, אתם ממש תהנו לעשות אותו. וגם אם אתם גמורים מהעייפות, אתם עדיין תרצו לעשות אותו. ואין לזה זמן, אין לזה מגבלה מבחינתכם, אז להתבונן גם על, על המקומות האלה שאתם מאוד מאוד אוהבים לעשות. הכלי הנוסף שאני מציעה זה רשימה של דברים שאתם מאוד 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 טובים בהם. ושוב, אני מדגישה שזה צריך להיות משהו שהוא גם ללא מאמץ, כן? הדברים האלה שבאים לכם נורא נורא בטבעיות. אם אומרים לכם, אם תמיד אומרים לכם, יו, את הכי טובה בזה, או איזה טוב שכאילו תמיד איתך זה ככה, או כל כך כיף לי לשמוע את מה שאת מביאה, או כל מיני כאלה דברים, זה אומר שיש פה איזשהו סממן להתעוררות שכדאי להתחיל לשים את העין עליו ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שאנשים מעוררים אותי ואני צריכה לחשוב איך אני יכולה להעביר את זה לידי שליחות וייעוד חוצה. והדבר הנוסף שדיברתי עליו קודם זה באמת איזשהו פצע או פצעים שריפיתי בעצמי או שעזרתי לאחרים לרפא או לתקן או לשפר. זה נורא נורא משמעותי גם כן לזיהוי הייעוד. והדבר האחרון זה רשימת האנשים שאנחנו אוהבים לעקוב אחריהם, שהם מרתקים אותנו, שהם מעניינים אותנו ובאיזה תחומים. הרבה פעמים אותם אנשים הם המודלים שלנו ולא סתם אנחנו נמשכים או מתמגנטים לטיפוסים מסוימים, לאנרגיה שלהם, לווייב שלהם, למסרים שלהם. הם באים להראות לנו משהו, הם באים להראות לנו משהו עלינו. מה שאנחנו מסוגלים לראות באחרים קיים בתוכנו, אנחנו לא יכולים לראות משהו שלא קיים בתוכנו, ולכן אם אני רואה את זה באחרים, אני צריכה להתעורר לזה שזה קיים בי. עכשיו אני רוצה לחדד את המקום של הקלות בתוך השליחות או המשמעות הזאת. אז קודם כל אמרתי לכם, זה ללא מאמץ, לא צריך להשקיע בזה, זה מגיע אליכם, זה לא משהו שאתם צריכים לרדוף אחריו, לחפש אותו, לתפוס אותו או להתחרות עליו, זה משהו שמגיע אליכם. בנוסף, יש גם את העניין הזה ש... ממש ממש בא לי על זה. אתם צריכים לשים לב כל יום, כל יום זה מבחינתי עוד איזשהו תרגיל מאוד מאוד טוב. היום הייתה לי מתאמנת שבדיוק בנקודה הזאת בין להישאר בעולם שהיא נמצאת בו היום או להחליף את זה למשהו אחר, והיא אמרת לי, אבל איך אני אדע? ואיך אני אדע שמה שאני עושה זה המשמעות שלי ומה הייעוד שלי ואם זה מדויק. אז אחד הכלים באמת לטפח את זה ולזהות את זה, זה לא לחפש את זה בכוח, אלא להרגיש את זה בגוף, להרגיש את זה בבטן, ותכף נדבר על הייעוד מתוך הגוף. וזהו, בינתיים נשים לכם עוד שיר נחמד. אתם יכולים, מזמינה אתכם בכל מקרה עוד לעלות שאלות ולשתף. עכשיו אפרת גוש. איזה סיום היה לה שם, משהו מגניב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נוסיף את הרובד של הגוף לתוך הייעוד והמשמעות. בעצם הגוף הוא הסממן הכי 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 משמעותי בתוך השליחות הזאת והייעוד. ככל שתאזינו יותר למה שהגוף משדר לכם ולמה שהוא אומר לכם, אתם תצליחו לדייק יותר ויותר את העשייה שלכם. אז מה זה אומר להקשיב לגוף? אחד, זה להתחיל לשים לב לתחושות האלה שאנחנו בדרך כלל ביום יום מתעלמים מהם, שזה יכול להיות לפעמים דופק גבוה, לחץ בחזה, לחץ ברקות, התרחבות כזאת של לב שהיא גם יכולה להיות סימן. כשאתם עושים משהו שהוא בייעוד שלכם, אז יש שם איזה מין, אני לא אקרא לזה עושר, אבל יש איזה מין תחושת סיפוק כזאת שהיא כמו סוג של ממש כאילו הלב מתרחב. ויש שם איזה מין כמו איזון כזה, כמו איזה בלנס בין החלקים בגוף. עכשיו נניח ואתם עושים משהו או עושות משהו שמוציא אתכם מהשקט שלכם ומייצרת לכם הרבה מאוד קשיים רגשיים, והגוף אף כל הזמן, אוקיי? כל הזמן יוצא החוצה, כל הזמן בחוסר שקט שלו. יש פה איזשהו סממן כזה שאומר, בואי תתעוררי רגע ותשאלי את עצמך למה זה קורה כל כך הרבה. יש פה איזשהו מסר שאומר, את לא צריכה להילחם בגוף שלך. את יכולה לעשות דברים בצורה נינוחה ושקטה. אז באמת הגוף הוא חלק משמעותי בתוך התהליך הזה. והדבר הדבר הבא שאני מובילה אליו זה איך עושים שיווק שהוא בעצם יהודי מהותי. בעיניי אחת ההצלחות הכי גדולות לשיווק זה להביא את המסרים האלה שאתם כבר הבנתם, שאתם צריכות להוציא החוצה, שאתם רוצות להעביר הלאה, זה להוציא את הנשמה שלך בכל כתיבה של פוסט, אם זה בדיבור ברדיו, אם זה בלהרצות, אם זה במפגשים של אחד על אחד. זאת אומרת, השיווק, כשאתם מחוברות למהות שלכם ולמשמעות שלכם, השיווק הופך להיות משהו זורם, הוא כבר פחות מפחיד, הוא כבר פחות על מה אני אחשוב, על מה אני אכתוב, הוא פחות במאמץ, אלא זה באמת איזה שהם מסרים כאלה שאתם מתחברים אליהם מבפנים, מתוך הגוף, ורוצים להעביר אותם הלאה. יש לי ימים שלמים שאני לא כותבת, גם כי אני בקליניקה וגם כי פשוט לא יוצא, ואז אחרי נגיד יום יומיים כאלה אז אני פתאום נזכרת כזה שלא כתבתי או לא שיתפתי או לא זה, ואז אני מסתכלת על היום שלי ומה קרה היום באותו יום ששווה שיתוף. זה יכול להיות סיפור מהקליניקה, וזה יכול להיות איזשהו מחשבה כזאת מעניינת שעלתה לי בדרך אל, או איזשהו שיחה מדליקה שהייתה, או אפילו איזה משהו שראיתי בדרך. למשל, היה לי פעם איזשהו פוסט שכתבתי אחרי איזושהי שיחה טלפונית עם חברה בכלל, וחברה הזאת היא סיפרה לי שיש מישהי שהכפישה אותה והיא מאוד נפגעה מזה, ובמקרה ישבתי בחוץ שם באיזושהי חצר ולצידי ישב צפרדע ירוק כזה ישב פח השפע גדול וירוק כזה, ואמרתי יו, זה אחלה פוסט, זה אחלה כתיבה, הולכת להציע על זה טקסט. ובעצם דיברתי בתוכן על זה שיש איזושהי נטייה כזאת לאנשים לשים את הזבל שלהם על אחרים ולא לקחת אחריות על החיים שלהם. זאת אומרת, אחד ההרגלים, אחד ההסחות דעת הכי גדולות מלא להיות עם מה שקורה לי, זה להאשים אחרים, להכפיש אחרים, להגיד הם עשו לי, הם שתו לי, הם לקחו לי, בגללם אני ככה, וזה חוסם לגמרי את ההתבוננות פנימה, וזה סוג של מגננה על הקושי שאני חווה באותו רגע, כי קשה לי כרגע עם עצמי וקשה לי לראות את עצמי באיזשהו מצב מסוים, אז אני משליך את כל הזבל שלי על מישהו אחר. אז ככה באמת הכתיבה הופכת להיות סוג של היד, הופכת להיות סוג של השליח במסר הזה שאתם מתחברים פנימה למה שאתם רוצים להעביר ולמסרים שאתם רוצים להעביר. וככל שתשאלו את עצמכם, מה היום אני יכולה לשתף, או מה היום אני יכולה לספר שהוא ידע, שהוא מקור השראה, שהוא איזשהו חוויה משמעותית שחוויתי, או איזשהו סיפור שראיתי, זה יחזק לכם את המקום של להעביר את המסר החוצה של הייעוד ושל המשמעות. אז זהו, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה להגיד לכם שבעצם למצוא את הייעוד זה לא משהו שהוא בהכרח קל, אבל זה משהו שצריך להיות כמו איזשהו עמוד תווך שלנו בהתקדמות שלנו. תשאלו את עצמכם, אם יום אחד תסיימו את החיים שלכם, ואם יום אחד תגיעו לאיפשהו, שאני עדיין לא יודעת מה זה המקום הזה שהוא האיפשהו הזה, אם זה גן עדן או גיהנום או איזשהו, או שסתם תהיו מתחת לאדמה, תשאלו את עצמכם, האם מיציתם את החיים, והאם לקחתם את כל האתגרים עד הסוף, והאם כל יום שעבר אתם יכולים להגיד שהייתם מאושרים, כי זה בעצם המשמעות הגלובלית הגדולה האנושית בעיניי. ואם אתם עונים לא, אז אני מציעה לכם ככה לקחת כל יום לפחות איזה משהו אחד שאתם עושים לעצמכם, לטוב שלכם, והשלב הבא זה גם לאחרים. ובאמת לקחת את זה ככה בשתי ידיים, כי חבל על כל דקה, זה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו כאן, יש לנו רק זמן, אז אם לא נמקסם אותו, אז חבל. אז אני רוצה לשים לכם ככה עוד שיר לסיום, כזה קצת שמח כזה וזה, ואחריו אנחנו נגיד שלום וניפרד. אז בבקשה. זהו, אז כולכם, זן נדיר, תשאירו את הראש בעננים, ותמשיכו עם השליחות והיירות שלכם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה של הרדיו החברתי הראשון או בפייסבוק. זהו, תודה רבה שהזנתם, נתראה עוד שבועיים. להתראות.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.